שלום, ערב טוב. ברוך השם, יחד עם כל ישראל, אנחנו מתחילים חומש שמות. אנחנו רגילים לחזור על הפתיחה המיוחדת מאוד של הנציב בעל עמק דבר לספר שמות. הנציב מתמקד ב שם של הספר כפי שהוא מכונה על ידי רבותינו הראשונים. אז הוא מתחיל עם בעלי המדרש שקוראים לספר הזה ספר האור. כך כתוב במדרש רבה על הפסוק ויהי אור, זה כנגד ספר ואלה שמות שבו יצאו ישראל מאפלה לאורה. להיות בגלות, להיות בתוך מצרים, זה מקום חשוך. הספר הזה הוא ספר האור. כך חז"ל, הרמב"ן מכנה את הספר הזה ספר הגאולה. כלומר, התמצית במילה אחת של הספר הזה, עם ישראל יוצא מהגלות לגאולה, ספר הגאולה. אבל בעל הלכות גדולות כינה את חמישה חומשי תורה בשמות, בתוכם את ספר שמות, ובעצם יצר חידה מאוד מיוחדת. וזו לשון בעל הלכות גדולות. הוא כותב, שמות החומשים הם בראשית, חומש שני, ספר הכהנים, חומש הפקודים ומשנה תורה. הרי של ארבעה חומשים הוא מצא שמות. חומש ראשון בראשית, חומש שלישי, ספר כהנים, חומש רביעי, חומש הפקודים, ספר במדבר, מפקד של בני ישראל כמה פעמים, והחומש החמישי, משנה תורה. אז לארבעה חומשים, בעל הלכות גדולות מצא שם, במילה אחת או שתיים. אבל לספר שמות, הוא לא מצא שם. והוא קורא לו הספר השני, כלומר הוא מצא לו מספר. אומר הנציב מוולוז'ין, צריך לדרוש מבעל הלכות גדולות האחדה. כלומר, דבר אחיד. או שאתה ממספר את כל החומשים, זה לא קשה למספר מ-1 עד 5, ותקרא לכל החומשים חומש 1, 2, 3, 4, 5. או שאתה נותן שמות, אבל לתת לכולם שמות ולספר הזה מספר, למה? אבל ודאי בעל הלכות גדולות בא ללמדנו דבר גדול. אומר הנציב, בעצם לפי בעל הלכות גדולות, גם לחומש השני קוראים חומש בראשית. אלא שלחומש בראשית יש שני חלקים. לפעמים מוצאים ספר, וזה יוצא כבר איזה 700 עמודים, אז מחלקים אותו, אותו ספר, אותו עניין, לשני כרכים. בראשית מחולק לשני חלקים. בראשית א' זה חומש בראשית. בראשית ב' זה חומש שמות. שניהם ספר בראשית. לכן בעל הלכות גדולות כינה אותו חומש שני. מה הכוונה? בראשית, חלק ב'. וזה לשון הנציב. אלא בא ללמדנו שספר שמות הוא חלק שני לספר ראשית הבריאה. כי בספר הזה ובתוכן שלו נגמר סדר הבריאה. בחומש בראשית, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה הנושא הראשוני, בריאת העולם. אבל כל עוד לא דרך עם ישראל על במת ההיסטוריה, כל עוד לא זכה עם ישראל למתן תורה, אז גם הבראשית הוא חסר. כל הפיזיקה של העולם, כל החומר של העולם, זה 50% מהבריאה. ה-50% השניים זה ה התוכן של הבריאה. זה הרוח, זה הנשמה של החומר. בריאת העולם לא נגמרת בחומר. החומר הוא רק בסיס, הוא הקומה הראשונה. חומש בראשית זה רק חלק א', אבל בשביל מה בוראים עולם? בשביל מה אתה בונה בית? כדי שהוא ירק? כדי שיגורו בתוכו אנשים? אז נכון, בחומש בראשית אנחנו שומעים ואנחנו קוראים על הרבה אנשים, על כל האנושות, אבל עדיין הדיירים העיקריים חסרים, זה עם ישראל. ובפרשתנו, הנה אב בני ישראל, רע ועצום ממנו. פתאום יש לא רק אנשים בודדים, אנושות, יש עם זו יצר תילי תילתי, יספרו, יש בחרבנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. פתאום מופיעים הדיירים העיקריים של העולם, ישראל, שמקבלים תורה במעמד הר סיני. בשביל זה נברא העולם. על כן רש"י מביא דברי חז"ל, בראשית א' א', בראשית ברא אלוקים, בשביל ראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כל הבריאה הזאת, הפיזיקלית, יש לה מטרה, הנשמה. ישראל שיקבלו תורה בשביל ישראל ובשביל תורה, זאת המגמה. תכלית העולם, אומר הנציב, היעד, המטרה, שתהיה אומה אחת, שהיא חלק השם עמו, וזה נשלם רק כשיצאו ישראל ממצרים, ובאו לתכליתם במתן תורה. נמצא שיציאת מצרים ומתן תורה, הם היו גמר הבריאה. והוא מוכיח את זה מהגמרה המפורסמת, שמופיעה כמה פעמים. וירב ויבוקר יום השישי, מלמד שהתנה הקדוש ברוך הוא, תנאי מעשה בראשית. אם ישראל מקבלים את התורה, אז מוטב, והעולם קיים. ואם ישראל לא מקבלים את התורה חלילה, אז אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. אין ערך בעולם, אין ערך לעולם, אם ישראל לא מקבלים את התורה. לכן, פשוט שספר שמות, שמספר על עם ישראל ומתן תורה, הוא החלק השני של הבריאה. בו נשלמים שני החלקים של הבריאה. כך דבריו הנפלאים של הנציב. חז"ל בפסחים, פחת עמוד א' אומרים, גדול יום קיבוץ גלויות כיום שנבראו בו שמיים וארץ. קיבוץ גלויות, שלפי הרמב״ם, הוא פעמי משיח. קיבוץ גלויות דומה לבריאת שמיים וארץ. כי גם כשישראל מתקבצים לארצם, אנחנו מוצאים אותו מבנה של בריאת שמיים וארץ. אותו מבנה שהנציב פירט לנו של שני חלקים של בריאת שמיים וארץ. הבריאה הפיזיקלית והנשמה והרוח של אותה בריאה, שזה היעד. גם בקיבוץ גלויות, גם בכינונה של מדינת ישראל, אנחנו מוצאים את אותם שתי קומות. ומעניין שתלמידו הגדול של הנציב, מרן הרב קוק זצ"ל, שהנציב אמר שכדאי היה לייסד את ישיבת וולוז'ין, ולו רק שיעבור שם הרב קוק. הרב קוק למד בוולוז'ין קצת יותר משנה, הספק מכובד, 60 דף גמרא בעיון ביום, והוא קלט את תורת הנציב, והוא יישם את תורת הנציב, פה ביחס לספר הבריאה, חלק א' וחלק ב', ביחס לגדול יום קיבוץ גלויות, כיום שנבראו בו שמיים וארץ. והרב נשלח על ידי ההנהגה האלוקית, ללוות את קיבוץ גלויות, ללוות את תקומתם של ישראל, תקומתה של הארץ, כינונה של המדינה. והרב אומר, יש תנועה ציונית, שהיא עוסקת בבניין החומרי של עם ישראל ושל ארץ ישראל, אבל כל זה בסיס לקומה עליונה לקומה הפנימית, וזה בניין הרוח בישראל, תחיית הקודש בישראל. על כן הרב מניף את דגל ירושלים במקביל לתנועה הציונית, ארץ ציון ירושלים, לא כשתי תנועות סותרות או לוחמות, אלא כתנועה בסיסית שמהווה בסיס לתנועה העליונה, הציון, תנועת ציון, הציונות בסיס לרוח, זו תנועת ירושלים, או תנועה שעוסקת בצדדים החיצוניים, הגשמיים, ובתוכה, ובמרכזה, ובתוכיותה, התנועה הפנימית, תנועת דגל ירושלים. וכך כותב הרב על דגל ירושלים בתוך ספר אורות. בהוצאה המקורית, עמוד קפ"ה. לתחיית הקודש אנו שואפים. להשלמתה של תחיית החול אנו מצפים. תחיית החול היא מצוינת, אבל צריך להוסיף קומה. צריך להשלים אותה. ולשם זה, הננו קוראים בשם ירושלים וירושלמיות לצד הקודש שבתחייתנו הלאומית. כי ירושלים מבטאת את הקודש. כשם שהננו קוראים בשם ציון וציונות את צד החול של התחייה הלאומית. ואם דגל ירושלים נרים את נס הקודש בתחיית האומה, להראות מהו הכוח הצפון אשר בנשמת הגוי, הגוי אשר עד כה לא הוכר הכוח הזה. כי החול אין לו חיים מצד עצמו, יש נשמה שמחיה את החול. אומר הרב לפני זה, הצעדים הראשונים, השנים הראשונות שהילד הולך ומתפתח בהם, זה צדדי החול. אבל כל זה לקראת הבר מצווה שלו, לקראת החתונה שלו, הופעת הרוח והנשמה שלו. דגל ירושלים תפקידו להחיות את האומה בכל מובנה, לא רק בחלק ממובנה, לא רק בצד הגשמי, אלא בעיקר בצד הרוחני, להחיות את החול בתחיית הקודש. יש תחיית החול ויש להחיות את החול. זו תחיית הקודש. תחייתנו הלאומית תקום לתחיית עם גמורה ולא חלקית, באותה המידה שההערה האלוקית תתגלה בה. לכן, מניף הרב את דגל ירושלים, ובאגרות יש 26 סעיפים לדגל ירושלים, כמניין הוויה. בתוך הסעיפים האלה, הקמת ישיבה מרכזית לישראל, בתוך הסעיפים האלה, הקמת רבנות ראשית לישראל, כל מה שהוא שייך לצד הקודש, שהוא נשמת התחייה הלאומית, בדיוק כמו שיש נשמה לבריאת העולם, כך יש נשמה לגאולת ישראל, שהיא גדולה כיום שנבראו בו שמיים וארץ. שלום.